השיעור שלפניכם הוקלט ונערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה ומועילה.
שבוע טוב. אנחנו בשבוע, שבוע של חנוכה. השבוע הזה מתחילים להדליק נר חנוכה של הרבנים. מתייחס כמובן לקדושה ולמיוחדות של הימים הללו, כדי שנוכל לספוג אל קרבנו כמה תובנות יסוד קדושות שיש בזמן הזה, שנקבע לדורי דורות כימים של הלל והודעה. כידוע, התוכנית האלוקית עם העם היהודי היא ברורה מראש ומפורשת בתורה עשרות פעמים. התוכנית היא בריאה של עולם, מטרתו לגלות את האלוקים באותו עולם שפל באמצעות קבוצה מיוחדת ונבחרת. הקבוצה הזו יקראו לה בהמשך עם ישראל. הקבוצה הזו תהיה עצמאית בארצה 850 שנה מכניסת יהושע לארץ ישראל בי' בניסן 2488 בבקיעת הירדן עד חורבן בית ראשון, גלות הראשונה בבל, 850 שנה של עצמאות של מעצמה יהודית עם אלוקים בגלוי, עם בית מקדש, בהתחלה משכן. המשכן כידוע עמד 480 שנה, כולל 40 שנה של מדבר לפני שנכנסו לארץ ישראל. ננקה את 40 שנות מדבר, אז 440 שנה של נוב, גבעון, שילו וכן הלאה. כלומר, אין חילוני אחד, אין דתילוני אחד, אין כל מיני בעיות בכלל בתחומים האלה. וכולם קשורים לאלוקים באמצעות נביאי ישראל, מלכות ישראל, בהתחלה שופטים, אחרי זה מלכים. וזה יחד עם 440 שנה של משכן, משכן השם, ולאחר מכן בית ראשון 410 שנה, 850 שנות עצמאות יהודית אמיתית שנמשכה ברצף מוחלט עד שהגיע שלב ב'. אתם תעברו ארבעה גלויות, ארבעה מלכויות. אחד, בבל. שתיים, פרס ומדי, פורים. שלוש, יוון, זה הנושא של חנוכה. ארבע, אדום, נצרות, זה הכי ארוך. והסיום יהיה רק במשיח. אנחנו בסוף של המלכות הרביעית. זה מפורש בעשרות מקורות בתורה שבכתב. ואלוקים שולט בהיסטוריה, ואשרי מי שלא נעתק ונעלם לחלוטין בתחום הנשייה. לצערנו רוב העם היהודי היום לא עמד בניסיון, כוחות רעים מאוד לקחו כ-90%, 93-4% מהציבור וניתקו אותו לחלוטין, כמו איזה מעבורת שעושה משימה בת כמה שנים, וחלק ניכר מהמעבורת נעתק לטטמוספירה, אבל הבסיס כן מגיע ליעדו. אנחנו זכינו להיות אלה שקשורים לאותה רכבת נצחית שכבר נוסעת 3,326 שנה מאז הקמת העם היהודי עד היום. הקמת העם היהודי 2448 במדבר, והיום זה 5,775, סוף האלף השישי. התוכנית היא ברורה. עם ישראל יבוא לארצו פעמיים, בהתחלה ביהושע בן נון, כמו שאמרנו י' ניסן, לאחר מכן עזרא הסופר קבוצה קטנה יותר, וגלות אפשר לשרוד בה בבלגיה, בצרפת, בתימן. רק אל תכניס חילוניות ואל תכניס רובד שמשפיע עם לבדד. גם בבלגיה וגם בארצות הברית מדי פעם יש איזו התפרצות אנטישמית, אבל שורדים, מתקיימים. זו המבחן, לא ללמוד מהגויים כלום, והתערבו בגויים וילמדו ממעשה. אנחנו מתייחס לגלות מספר 3, שזה מה שמציינים בשמונה ימים האלה. מלכות יוון, מתי העיתוי שלה? כשעם ישראל כבר נכנס לארצו בפעם השנייה, עזרא ונחמיה, מלכות פרס ומדי והסיפור של פורים מאחורינו כבר לפני 200 שנה, והתרבות ההליניסטית היוונית, אפלטון, אריסטו, השכלה, ספורט, יופי, נכנס עם כל העוצמה לעולם. כבר אין נביאים, פסקו נביאים מתחילת מלכות יוון, בית שני זה כבר לא בית של נביאים, זה חכמים. נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, נביאים זה בית ראשון. אחרוני הנביאים זה חגי, זכריה ומלאכי, שעוד נשארו, אומר הרמב״ם, להגיד להם את מקום המקדש, וזהו זה. פסקה הנבואה. חנוכה זה כבר לא נביא, מרדכי ואסתר זה כן נביא. נכנסו עוד לתנ"ך. פורים עוד הספיק להיכנס לתנ"ך, זה הספר האחרון שעוד נכנס לתנ"ך, אסתר. אבל חנוכה אין ספר בתנ"ך, זה כבר עניין של חכמי ישראל. תקנת חכמים, זה כבר עניין של חכמים. והגלות הזאת, הגלות הזאת היא כבר מסוג חדש, השתלטו על העולם, ובין השאר הייתה להם איזושהי שליטה חזקה על ארץ ישראל, כשהמקדש היה על תילו, בית שני היה על תילו, אבל הם הכניסו ושלטו ורצו לשנות את האופי, כפי שמיד נסביר, של העם היהודי בכל מיני שיטות. והם גזרו גזרות מאוד מסוימות ומיוחדות, והסיפור הזה לקח כ-200 שנה מ-420 שנה של בית שני. אומר הרמב״ם, מתי ניצחו החשמונאים המעטים והחלשים את המלכות היוונית הגדולה והחזקה והמרובה? בסביבות אמצע בית שני. ואז הם נטלו את המלכות, נהיו מלכים מבני חשמונאי, אומר הרמב״ם, וחזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה עד חורבן בית שני. העצמאות האחרונה של עם ישראל האמיתית לפני ביאת המשיח זה אותה מחצית שנייה של בית שני, שניצחו החשמונאים את היוונים. כלומר, מתוך 420 שנות בית שני, חצי מזה היה בשלטון הליניסטי, אפלטוני, סוקרטסי, שהשפיע על היהודים באותו זמן וגרם לתופעה מדהימה שנקראת מתייוונים, דבר שמעולם לא היה בעם היהודי, לא מתמצרים ולא מתבבלים ולא מתפרסים. וזה הפסיק, התופעה הזו, כתוצאה ממסירות נפש של קבוצה קנאית אחת. הרמב"ן קורא לחשמונאים חסידי עליון. הרמב"ן בפירושו על התורה בפרשת ויחי אומר, למלא החשמונאים חסידי עליון, קבוצה קטנטנה ביותר, אבל כמו שמן טהור שלא מתערבב עם שום משקה אחר. למלא הם נשתכחה תורה מישראל, כלומר העם היהודי הנעלם. הקבוצה הקנאית הזאת של מתתיהו ויהודה, הם הצילו, ובזכותם אנחנו כאן. אז זו מלכות מספר 3, זה 4 סוגי ניסיון שעם ישראל עובר. בבל, סוג מסוים שלא נדבר עליו. פורים, סוג מסוים כמו נאצים שלא עכשיו נדבר עליו, זה השמדה. יוון שכן נדבר קצת, ואדום שזה פיזור מסוג אחר, שזה המלכות הרביעית שכוללת את כל הקודמים. הם נמצאים ממש בנעילה, כשמאדום יוצא ענף קטן שנקרא ישמעאל. יש לנו עסק עם ערבים, עם פלסטינאים, זה ענף קטן, זה החותם של עשיו. עיקר הצרות של עם ישראל בגלות הזאת היה עם נוצרים, עם מסעי צלב, עם ותיקן. היום מי שנולד בתקופה שלנו לא יודע מה זה בכלל. פחדו פחד מוות מהשלטון הנוצרי, זה מלכות אדום, מלכות רומי. היום זה כבר פחתה השפעתם לחלוטין, וזה עסק עם השבר של עשיו. השבר שלו, החותן שלו, זה ישמעאל. זה מלכות, מה שנקרא איסלאמיזציה, וכל הנושא של הערבים. עשיו התחתן בהמשך עם הבת של ישמעאל. נשא את מוחולת בת ישמעאל. יש לו עסק עם חתן וחותן, כך אומרים בסליחות, קלה שעיר וחותנו. עכשיו, ישנה הערה מרתקת שמוליכה אותנו לבירור העניין. 4 גלויות פשטות הם שייכים לאותה סקאלה, לאותו רובד, גלות. גלו לבבל, גלו... שואל המהר"ל מפראג, מה פירוש המילה גלות? גלות פירושה שאדם גר במקום מסוים וזה המקום שלו, וגלות זה מלשון גלגול, הוא מתגלגל למקום אחר, הוא מתגלגל למקום שלו, המקום האותנטי שלו. מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. זה נקרא גלות. גלות, יש מושגים של גלות, כל דבר יש לו, גם מושגים שאינם של בני אדם יש גלות, גלות הדיבור. דיבור נועד לדבר קירוב, דברי חיזוק, דברי חיבור בין אנשים. כשאדם משתמש בדיבור ללשון הרע, זה נקרא גלות הדיבור, אומר הזוהר. גלות פירושו להיעתק מהמקור, המקום המקורי שלו. אז שואל המהר"ל בבל, אני מבין שזה גלות. עזבו את ארץ ישראל והטיסו אותם, העבירו אותם בבל. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. פרס ומדי, זה המשך של בבל. ודאי, פוזרנו בכל ה-127 מדינות. אדום, זה מה שקורה היום. יהודים בהונגריה, יהודים ברומניה, יהודים בטוניס, יהודים בכל מקום. זה הפיזור לפני ביאת המשיח שיקבץ מדחנו. אבל יוון, על הזאת תיקרא גלות. היה יהודי אחד שהסיעו אותו לאתונה? האם אנטיוכוס אפיפנס לקח איזה יהודי אחד מרחוב התופים בירושלים? או מרחוב המשוררים בירושלים? והביא אותו לסלוניקי. אחד לא נסע לאתונה. כולם היו בתל אביב, בירושלים, בבני ברק. אז איזה גלות? ואתה כלומר, אתה שם אותו באותו בחודם מחתר, זה לא אותו סקאלה בכלל. היו גזרות, בסדר. מה זה גולוס יובון? מה זה גלות איזו? סתם הוא שואל שאלה עובדתית. תבוא ילדה, תשאל את אמא שלהם, מה זה יוון? מישהו נסע אליו ליוון? בבל זה באמת אחד שנסע. שאלה נוספת. כפי שאמרנו, ארבעת הגלויות האלה כתובות בתורה בהמון מקומות. אחד המקומות זה בפרשת התוכחה בחוקותיי. כתוב שם שהבורא מודיע שתהיה גלות, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם. למרות שאתם לא תהיו בבית, ארץ ישראל נתתי לכם, היא תמיד שלכם, אבל לא תמיד תהיו בתוכה. גם כשתהיו בארץ אויביכם, אל תחשבו שזרקתי אתכם, לא הרחקתי אתכם יותר מדי. אף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, אל תפרשנו כמו שהנוצרים הציקו לכם ואמרו לכם, כן, פעם אלוקים בחר בכם, אבל הוא החליף אתכם והחליף את הברית הישנה בברית החדשה. אפרה לפומיו. זה לא נכון. אני איתכם לעולם. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. הבורא מודיע, תדעו לכם, אני ארחיק אתכם מהבית, נכון, אבל אני לא עוזב אתכם. אני משגיח מבין החלונות, מציץ מבין החרקים. אני תמיד איתכם. אל תפרשו אותי לא נכון שאם זרקתי אתכם מהבית שלכם בירושלים, הסימן שאתם מפסיקים להיות הילדים שלי. לא. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, בארץ של האויב שלכם, לא מאסתים. יש פה ארבע ביטויים. דורשים חז"ל במסכת מגילה כנגד ארבע הגלויות, מודיעים לנו מראש, לא מאסתים, מה זה הכפילות? לא מאסתים, מאסתים זה לשון מיאוס, מגיל, לא גאלתים, ממש מגיל, לחלותם, לא קיליתי אתכם, להפר בריתי איתם, ברית חדשה, מה שאומרים לנו בנוסרים, עד סוף הבורא משתמש באותו מטבע לשון, זה משהו מדהים, מבחינה טרמינולוגית, הוא משתמש באותו מטבע לשון, לא מאסתים בזמן בבל, ולא גאלתים בעין, כן, בלשון גועל נפש, ולא גאלתים בזמן פרס ומדי, לחלותם בזמן יוון, לאפר בריתי איתם כשהתחיל ישוע הנוצרי, כביכול עם סיפורים עם ברית חדשה. לא, זה לא היה, כי אני השם אלוקיך. הבורא מודיע מראש, לפני שבכלל עשה איתנו כלל, עשה איתנו חוזה בסיני. תדעו לכם, אל תגידו שלא אמרתי שתהיה שואה, אל תהיו חילונים בגלל זה. אני אמרתי שייתכן יהיה מצב כזה, אם אתם לא תמרדו יהיה. אני אומר מראש. שואל המהרש"א שם, אני המום, הוא אומר, בבל נקרא ארץ אויביהם. הרי מה הכותרת? למרות שתהיו בארץ אויב, תדעו לכם, אני לא עוזב בבל נקרא ארץ אויב, אני מבין. פרס ומדי נקרא ארץ אויב, אני מבין. אדום וכל פיזור בעולם זה ארץ אויב. אבל יוון, גלות יוון נקרא ארץ אויב? שוב אותה שאלה. עם ישראל לא היה באתונה ולא בסלוניקי ולא באקרופוליס. לא היו בירושלים. למה קוראים לירושלים ארץ אויב? למה זה נקרא? ואף גם זאת שאתם תהיו בארץ אויב, בזמן מלכות יוון, לא עזבתי אתכם. מישהו חשב מה זה לקרוא ארץ אויב? שתי שאלות. א', אף אחד לא זז ליוון, אז למה זה נקרא גלות? שתיים, למה ארץ ישראל נקראת ארץ אויב? ואחד עונה על השני. והנה התשובה. נגיד שולחן וכוס. הכוס צריך להימצא על השולחן. נגיד שזה המקום הנורמלי שלו. יש שני אפשרויות ליצור גלות לכוס, לגלגל אותו למקום שאינו מקומו. אחד, לקחת את הכוס ולשים אותו משום מה על הארון למעלה. זה לא המקום שלו. אז הכוס בגלות. ישנה דרך אחרת להפוך שהכוס יהיה בגלות. לשמוט את השולחן מהכוס. סתם נמצא על הרצפה. כל הגלויות לקחו את עם ישראל מארץ הקודש ונטלו אותם ושמו אותם מצרים, פרס ומדי, אדום, בבל. יוון הכי מסוכנים. הם לא הוציאו אחד לכיוון סלוניקי. מה הם עשו? הם השמיטו את הארץ והפכו אותה לארץ אויב. הם גנבו את ארץ ישראל, כיוון שארץ ישראל שמתנהלת על ידי אוניברסיטה, אקדמיה, כדורגל וכפירה יוונית, היא לא ארץ ישראל. היא נקראת ארץ אויב. זה גם שיטה להפריד בין עם ישראל לארצו. ארץ ישראל זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית שנה ועד אחרית שנה. זה מקום הכי מתאים לקיום המצוות, שמיטה, מעשרות, קודשים, אוניברסיטה, אקדמיה, כל מערכות החילון והכדורגל ובתי הכופרים. הכי מסוכן שהם יהיו בארץ ישראל. מלחמות כל הזמן, טרור ופיגועים, לא יהיה רגע שקט. ככה בורא מודיע לנו כל כך הרבה פעמים, קריאת שמע, אם יפתה לבבכם ושרתם ועבדתם, אתם תתפתו ותעברו לאייפונים או למחשבים לא חסומים, תתחילו עם הבעיות של הקצר וכל תרבות הגויים, ועבדתם, לא פה, החוצה יפריעו לכם לגור פה בשקט. אתם לא תהיו פה 66 שנות מדינה, אין יום אחד שקט. מישהו מכיר מדינה כזו בעולם שהוקמה כביכול ברוב דעות באום? כ"ט בנובמבר 47? יצביע מי שיכול להגיד לי על מדינה אחת שמתקרבת למצב כזה, שכל שנות עצמאותה חיה על החרב ורוצים לבלוע אותם מאות מיליוני גויים. היום זה מיליארד מוסלמים ומאה מיליון ערבים. מה כזה? אף אחד לא שואל את עצמו, אנשים פתוחים ואינטליגנטים? מישהו מכיר מדינה אחת בעולם שבכל גן ילדים ישנו שומר, שמה מישהו רוצה לרצוח את הילדים אז חייבים לשלם לו 5,000 שקל משכורת שיהיה בכניסה לגן עם אקדחים שלופים? לא באישוב ספר, במרכז תל אביב. זה לא אומר משהו? זה לא משהו מוזר שאדם טיפה אינטליגנט שואל את עצמו, מה קרה כאן? לאן זה מוביל? רבותיי, זה מה שעשו יוון. אומר המרשו, מסכת מגילה, בדף י' עמוד א', יוון עם התרבות ההליניסטית של האפלטון והסוקרטס, שמיד נפרט מה זה יוון, הפכו את ארץ ישראל וגנבו אותה. נמצא שהיהודים נמצאים בארץ אויב, גם זה גלות. מה באמת ההבדל בין פורים לחנוכה? כולם יודעים שני חגים דרבנן בחורף. בחורף אין חגים מהתורה. כל החמישה חגים של העם היהודי מהתורה רק בקיץ. זה מתחיל בפסח חג האביב, ממשיך בקציר שבועות, ראש השנה כיפור, ומסתיים בסוכות חג האסיף. התפילה האחרונה של חג זה חג תפילת גשם, בזה נגמרים החגים לאותה שנה. עד פסח הבא. חמישה מועדים יש מהתורה בפרשת אמור. פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה וכיפור. זהו זה. וכולם בזמן פריחה, לבלוב. חורף, שהוא מועד מהתורה, שני מועדים דרבנן, אומר החפץ חיים, בשיא הקור, בשיא החושך. חורף זה זמן שרובו לילה, כיוון שבחורף הימים קצרים והלילות ארוכים. לילה מבטא גלות, מבטא צרות, מבטא בעיה, חושך, בלשון חסוך, חסר, חסוך בנים, חסך, אין. הבורא נתן לנו פיצצות תאורה לפלח את העלתה של הלילה. תראו איך עומדים מול נאצים בפורים, תמדו איך עומדים מול מתייבנים חילונים בחנוכה. כל מיני סוגים של ניסיונות יהיה. ונראה אנחנו יכולים לעמוד בזה, אם אנחנו כאן צאצאי החשמונאים. אבל יש הבדל גדול בין חנוכה לפורים. מה ההבדל? שניהם גזרות קשות. אם היה בא יהודי לאמן והחשברוש, ואומר לו, תשמע אמן, תשמע החשברוש, אני מוכן להיכנס לבר אילן. אני מוכן להיכנס לקמפוס הזה והזה. אתה תעזוב אותי? אתה תרבה ממני? התשובה הייתה לא. גם אותך אני אשלח לטרבלינקה. זה הנאצים צאצאי העמלקים. הם חיפשו יהודים דור שלישי של מתבוללים, ואת כל הגרמנים, היהודים הגרמנים שנראו יותר מודרני וגוי מגוי, שלחו אותם ראשונים לטרייזנשטאט ולמיידנק. הוא רצה לחסל את הגזע היהודי, את הגזע. הוא רצה לחסל את המציאות שנקראת הגניוס היהודי, והוא הודיע על כך בספרו, אותו צורר. זאת המציאות שנקראת פורים. היה בא יהודי ואומר לאותו החשברוש, אני נהיה מודרני, אני נהיה פרסי, אני מקבל את התרבות שלכם, לא היה עוזר לו מאומה. הוא היה מושמד. לעומת זה, 200 שנה לאחר מכן, תקופת אחיה, התרבות ההליניסטית היוונית, חנוכה, אנטיוכוס, אפלטון, אריסטו, היה בא יהודי. אומר לה, אחרי הלחץ הגדול שהם לחצו, תשמע, נכנעתי, אני בא לאוניברסיטה שלכם, מסכים להיות מודרני. היו מרפין ממנו מיד. לכן לא מעט לא עמדו בניסיון, ונהיו מה שנקרא מתייבנים, זה המודרנים של היום. מקבלים את התרבות ההליניסטית של תרבות ההשכלה של מה שיוון מייצג. יוון לא שבר את בית המקדש, יוון תימא אותו, כלומר מה שנקרא במושגים של היום לשנות לנו את מבנה הישיבות ולהחליט בשבילנו מה לומדים עם עצמנו ועם ילדינו. הוא לא שבר, הוא תימא. יוון לא לקח בנות ישראל והרג אותם, יוון לקח בנות ישראל ותימא אותם. כל קלה יהודיה שמתחתנת הולכת לכמה ימים להגמון היווני, לא הביתה עם החתן. זה משהו סתני שעוד לא היה כמוהו. יוון לא לוקח את השמן שמבטא חוכמה ושופך אותו לגיחון או לשילוח או מבזבז אותו. יוון מתנה, תימאו כל השמנים. יוון לוקח וגוזר גזרה, אסור ללמוד תורה, רק השכלה. תהיו כמונו, לא תהיו שונים מאיתנו, לא עושים בריתות מילה. מילה גורמת להבדל בין הגוף היהודי לגוף הגוי. לא. יוון לוקח את הנושא הכלכלי, אז הנושא הכלכלי היה שור וחמור, זה כמו מחשבים של היום. עבדו בשדה והניבו פירות. כתבו לכם על קרן השור ועל מצח החמור, שפרנסה לא משמיים חס ושלום, אלא אין לנו חלק באלוקי ישראל. פרנסה קשורה לעוצמה הכלכלית שלך, לידע שלך, האם למדת תואר ראשון, שני ושלישי במנהל עסקים, האם אתה מוצלח וקריזמטי, אז יהיה לך פרנסה, מה שנקרא כוחי ועוצר ידי. זאת המשמעות, כך מסביר מורנו הרב שטיינמן, את מה שהם גזרו, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק מאלוקי ישראל. מה הם רוצים משור? מה זה על קרן השור? מה זה? ועל מצח החמור. הכוונה היא בכלי הכלכלי המרכזי שהיה באותו זמן. אנחנו לא מאמינים אלא בכוחנו, מה שהיום אומרים בכל עץ רענן, בכל קמפוס שאפילו הם קוראים לו חרדי, בכל אוניברסיטה, בכל כלי תקשורת. תלמד, תהיה לך כסף. לא תלמד מקצוע, תהיה אני שבעניים. לא פרנסה משמיים. יוון זה משהו שונה לחלוטין ממה שהכרנו. יוון לא מגלה את עם ישראל לאתונה או לסלוניקי. יוון הופך את ארץ ישראל לצרפת, לאיטליה. בתי קולנוע, תיאטראות, קרקסאות, אוניברסאות, אוניברסיטאות, אצטדיונים, כדורגל. מה זה יוון? יוון זה שלושה כוחות. כוח ראשון, השכלה טבעית, אבל השכלה טבעית, כלומר כל מה שהשכל משיג מבטאים את החוכמה, חוכמת יוון, חוכמה בגויים תאמין. יוון, סוקרטס, אפלטון, אריסטו, גדול חכמי יוון, אלכסנדר מוקדון, כן, מלך יוון, אותו השולט המרכזי, צפיר האיזים הוא נקרא בביטוי, הוא לקח איתו את אריסטו לכל מקום. דבר שני, יוון זה יופי. יוון הוא בן של יפת, זה שמו, יפת, אבא שלו. יוון זה אותיות נוי, מהסוף להתחלה, יוד ובנון זה נון ובנון, כלומר, אלילות מחיצוניות. סוגד למה שעין רואה. יופי של פנים, יופי של בית, יופי חיצוני. לא מסתכל במה שיש בו. כמה האישה הזו מבטרת, כמה האישה הזו בעלת אמונה וביטחון בהשם, כמה האישה הזו מפרגנת. לא, את זה לא רואים, עזוב את זה. כמה היא נראית טוב. כמה השכל מתפעל ממציאות חיצונית, גם לחכם הכי גדול שלא מחובר לפנים הוא מתפעל, גם הפרופסור הכי חכם בעולם. זה לא נעים לי לומר פה את הדוגמה הזאת, אז אני לא יכול לומר את זה, אבל זה לא יאומן. בני אוריה שנפטר אמר, אני אומר לך, הפרופסור הכי חכם שהוא טופל אצלו הגיב אחרת כשהוא היה מולו, והגיב אחרת כשמישהי הייתה גם שם. זה לא יאומן כי יסופר מה זה הסגידה ליופי. הכוח השלישי, ספורט, כוח הזרוע. המקור של כוח הספורט התחיל בספרטה ביוון. ספרטה זה מקום שבו פיתחו את הגוף של האדם. היום זה הסיסמה של כל העולם החילוני, בפרט של השמאל. האדם במרכז. חכם, גיבור, סבר, חזק, יפה, מרשים. כלומר, המכונה בשיא היצרים שלה. גירוי תגובה, גירוי תגובה. זה האדם. עד כדי כך זה הגיע בתרבות ההליניסטית, שכשהם הם, הם בדקו כל ילד שנולד במקומות מסוימים שיקרא בספרי ההיסטוריה, ולקחו ילד שנולד ושמו אותו ביום היוולדו בראש ההר, וגלגלו אותו מלמעלה למטה. אם הוא מת, מי צריך אותו? זה לא גבר זה. אם הוא חי ושרד את זה, זה ראוי להיות בעולם. אתה חושב שהיום זה לא כך? אם חתן פרס נובל, חתן חוכמת עולם, חוכמת יוון, אומר שכל מבוגר מגיל 60-65 ומעלה שמגיע לבתי חולים, לא להשקיע בו כיוון שחבל על הכסף, ומי שמפסיק את חייו בבית חולים לא ייקרא רוצח מבחינה פלילית, כיוון שכל נושא הזקנה והגריאטריה מהווה נטל על הכלכלה העולמית. זה old fashion, זה כבר סחורה ישנה, ולא יוצאים נגדו. וזה קורה, איך אומר לנו פרופסור שטיינברג שממונה בארץ על כל הנושא של אתיקה רפואית, הפכנו להולנד, שם מתבצעים רציחות בצווארון לבן על ימין ועל שמאל. חולה שקצת סוף, אני חושב בית המשפט החליט פה בארץ להפסיק חיים של חולה. זה לא יאומן איזה רוצחים אלה. זה יוונים. למה? הוא כבר זקן, הוא כבר חלש, בשביל מה? לא יכול לשכוח, אבא שלי זצל היה כמה חודשים בגיל 88 בתל השומר. שמתי לב שאין טיפול, כמה שדיברנו, לא מתאמצים. היה מצב, דיברנו ודיברנו, היה מצב שבו הוא זקק להנשמה, הייתה לו ממש בעיה חמורה והיו צריכים, וראש המחלקה הפנימית שמה לא היה, אז הרופאים עשו לו הנשמה, הכניסו טובוס וביצעו הנשמה, ואחרי שהוא חזר הוא צעק עליהם, מה עשיתם הנשמה לאיש הזה? מה? חבל על כל יום, סתם, הוא כבר גמר, אתם לא רואים שהוא גמר, תראה את המצב שלו. אני לא הייתי ממש, אבל אחי ואחותי היו שם. דיברו איתו, דתי דווקא, כי יש לי כיפה כלשהי על ראשו, כיפה קטנטונת. אז הם אומרים לו, מה זה? הוא אומר, תראו, גם הבאנו כל מיני רופאים חיצוניים שם, הבאנו רופאים לטפל בתאי לחץ שלו ופה ומשם. אז הוא אומר להם, תראו, מה אתם מתאמצים? אתם לא רואים את הגיל שלו? אתם לא רואים את המצבור של הבעיות שלו? אפילו אם זה היה אבא שלי, לא הייתי מתאמץ כל כך. אז הוא יחיה עוד 3 חודשים. כך הוא אומר להם, עם הכיפה שלו. אז הוא יחיה עוד 3 חודשים. אז מה? ספיק. מה אתם כל כך... היה כבר התקף כזה. מה אתם עושים הנשמה? מספיק, תן לו, תן לו לגמור. אני שמעתי מהם את התשובה הזו. נודע לי מראש שהדג מסריח מלמעלה. ולכן יש מה שנקרא... פעילות כבדה מאוד. צלצלתי מיד לרב יצחק זילברשטיין, שהוא מאוד קשור לרופאים, והוא מתמצא בנושא הזה של רפואה והלכה מאוד מאוד. אמרתי לו מה שקרה, מה הוא דיבר? הוא אומר לי, אני מכיר את הפרופסור הזה, הוא אפילו בא מדי פעם לשיעורים ברפואה והלכה, ותגיד לו בשמי שהוא שונא את הקדוש ברוך הוא, שהוא שונא את התורה ושונא את עם ישראל, ותוציא את אבא ברגע זה למעייני הישוע. הם רוצחים. אמרתי, הרב, אני לא נעים לי לומר לרופא שהוא שונא את הקדוש ברוך הוא ושונא את עם ישראל. אמרתי, אומר לי, אני התפלאתי כבר שהרב זיבא שלי ידוע כי אדם כל כך מאיר פנים וכל כך נחמד, מה זה? אמר לי, אני אומר לו את זה בפנים, לכן אני יכול להגיד לו את זה גם בצורה דרכך, כיוון שאני מסביר לו שוב ושוב, הוא לצערנו, מה שנקרא היום מתייוון, אדם זה לא מכונה שיש בה מכונה לאיזון רמת סוכר שנקראת לבלב, מכונה של דיאליזה שנקראת כליות, אדם זה לא מצבור של מכונה, שאם זה קצת ישן והתקלקל אז גמרנו, זרוק. האדם זה נפש, רוח ונשמה, ועל 5 דקות או יותר, על דקה מחללים שבת, על צמח בבית לוינשטיין ברעננה, 50 שנה צמח, אם פתאום קיבל איזשהו התקף, מותר לחלל שבת, שזה הערך העליון ביהדות, שאולי לא מחללים על סכנת יד או עבר, כיוון שבדקה אחת של עירור תשובה של בן אדם הוא יכול לשנות רטרואקטיבית 100 שנות עבירה, והוא מופיע אחרת לגמרי. בעיקר זה קשור לאמונה שהעולם הזה הוא זמני, פרוסדור חולף. מי אתה שאתה נוטל את החיים שלו? רק מתייוון שרואה קטע משלם ולא רואה את כל המכלול. בחינת 8 אותיות נשמה, חשמונאים, חטא 8, יוון אומר המהר"ל בגמטריה 66, י' ו' נ', 6 זה מספר שמייצג את עולם הטבע. העולם הטבעי 6 ימים, כל דבר גשמי יש לו 6 צדדים, למעלה, למטה, צפון, דרום, מזרח, מערב. כל דבר גשמי תופס מקום, דבר רוחני לא תופס מקום. אהבה, הערכה, חשיבות, זה קיים, אבל אין לזה מקום, זה מעל 6. יוון, ספורט, גוף, יופי, השכלה. הדבר הזה הוא נקרא בלשון המקראות סוס. נשק נקרא תמיד סוס. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם הוויה אלוקנו נזכיר. לא בגבורת הסוס יחפץ, סוס, אנחנו לא בשוקי האיש ירצה. הבורא לא רוצה את הגבורה של כוח פיזי ושוקיים של איש, רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. שקר, אמרנו היום בשבת קודש בפסוקי דזמרה, שקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט. זה שקר שטנקים מועילים ומיליוני טנקים לא יעזרו. אשור לא יושיינו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. מה רוצים מהסוס הזה? לכאורה יש עוד מילים שמבטאים עולם של נשק, כגון פיל, שור. לחמו באמצעים נוספים. התשובה היא, המילה סוס זה אותיות סמך וו סמך. זה יוצא 60-60-60. במספר קטן 6-6-6. אלה באים בכוח הטנקים והפצצות וכל המערכות הללו. ואנחנו בשם הוויה, יהודה המכבי, שם הוויה. המילה יהודה זה יוד קי וו קי, עם האות דלד, שביהדות מבטאת דלות, הכנעה, ענווה. כל החשמונאים שמות השם. מתתיהו, מתת יוד קי וו, שלושה מתוך ארבע אותיות השם. יוחנן, אח של יהודה המכבי, יוד וו, שניים מתוך ארבע אותיות, חנן השם. יהונתן, יוד הי וו, ונתן. אל עזר, אל עזר. תבין, אנחנו באים בשם, ואלה באים בשש. המציאות הזאת של היווניות הזו, היא הייתה סוג הניסיון של אותו זמן. אגב, את אבא שלי בסוף לא יכלנו להזיז בשום פנים ואופן, משום שכל תזוזה הייתה עלולה לקרב את קיצו, אז הוא נשאר שם. ולכן כל אדם, הם בעצמם, אגב, רופאים אומרים לנו, כשבא יהודי מבוגר, רק או מעייני הישועה או לניאדו, כל מקום אחר שבאים למיון, דבר ראשון שמסתכלים במיון, תאריך לידה. Old fashion or new fashion. זה מכונה, מכונה לייצור יצרים. אין לי פה, לא רוצה להיכנס לנושא הזה, זה שיחה של למעלה מכמה שעות. מה שמתרחש במדינת ישראל בנושא של רפואה. לא יאומן כי יסופר. לכן אם מישהו נאלץ להביא חס ושלום, אדם קצת מבוגר, לעמוד שם 24 שעות ביממה, ולנדנד לצוות, אני רוצה שיחיה, אתם תשקיעו פה, תתאמצו. אולי אני אספר פה עובדה, לא יודע אם סיפרתי את זה פה, עכשיו אני דבר באיזשהו מקום, בא אליי יהודי, אמר, אתה יכול לספר את זה בשמי. היהודי טייס, גר ברחוב חזון איש 58, רזאל שמו, יש בית ספר על שם אשתו, אשתו הייתה חולה, בעלת תשובה, יש על שם אשתו, בתי ספר בראשון לציון, רזאל. אז הוא בא וסיפר לי, הוא נמצא, הוא כבר פנסיונר, אבל הוא ממש בתוקפו, גם בתל השומר עם אשתו החולה, טלפן בלילה לרופא שכל כך הרבה שילמו לו, קרה איזה הרעה במצב שלה. מה זה בלילה? 11 בלילה. הוא היה כעוס, אבל תשמע, המצב החמיר, אתה רופא, על מה אתם מדברים עוד?
כל הלשון,
אבל עוד חודש חודשיים, מה אתה עושה כזה בלגן? הוא לא יאומן כי מסופר מה זה כופרים. יוון נקרא בלשון התורה חושך. זה ההגדרה של יוונים. מתייוונים ויוונים. חושך. חושך על פני תאום, זאת מלכות יוון שהחשיכה את עיני ישראל בגזרותיה. אימה החשיכה נופלת עליו, מלכות יוון. השאלה נשאלת, למה יוון זה חושך? מי שואלים אותנו בהשקפה ראשונה, מי נקרא חשוך? הייתי אומר, אתה יודע מי נקרא חשוך? ריבנטרופ, שטרייכר, גבלס, הימלר, וכמובן היטלר, שלקחו את אחי הקטן בן ארבע, ושמו אותו במחנקה, גז ציקלון, ואחרי זה במשרפה, ולפני כן עוד שאבו ממנו שומן לייצר סבון. פרופסורים גרמנים, דוקטור מנגלה. זה נקרא חשוך, אבל פרופסור בבר אילן נקרא חשוך. פרופסור בבלינסון, למה חזל קוראים לו, למה התורה קוראת לו חשוך? וכי האור הזה, זה לא חוכמת יוון? למה זה נקרא חושך? גם העולם הזה כתוב נקרא תשת חושך ואי לילה. למה? הרי כתוב בתורה שחוכמה בגויים תאמין. יש חוכמה לגויים, תורה בגויים אל תאמין. הרי כתוב בהלכה שאם אדם רואה חכם מחכמי אומות העולם, עושה עליו ברכה. אני רואה פרופסור לא העתיק במבחנים ולא טריקים, באמת חכם, מקמברידג', מאוניברסיטת קולומביה, מהרווארד. אני מברך עליו ברכה. מהי הברכה? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שנתן מחוכמתו לבשר ודם. אז למה זה נקרא חשוך? למה הם חשוכים האנשים האלה? תשובה. יש שני סוגי חושך. כך אומר רבנו משה חיים לוצאטו, הרמח"ל בספרו מסילת ישרים. חושך אחד פחות חמור, דוגמה, הפסקת חשמל אם תהיה פה ברגע זה. יהיה חושך מוחלט. חושך זה מלשון חסוך, אדם חסוך בנים, חס ושלום פירושו חסך, ריק, חסר לו, אין לו ילדים. השם אומר לאברהם, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני, כלומר, לא חיסרת, לא מנעת. חושך יוצר חסר, אני מוגבל. יש פרצקת חשמל, זה בהחלט חושך, זה מגביל, אבל חצי צרה. למה זה חצי צרה? כיוון שאני מודע למוגבלות שלי, אני מודע לעובדה שאני מוגבל. מה זה מתבטא? אני רוצה לצאת לכיוון הדלת, אני הולך בשיא הזהירות, עקב בצד אגודל, ואני נזהר לא להתקל בכיסאות ולא בשולחנות. זה לפחות פלוס שאני מודע לזה שאני לא יודע, שאני לא רואה. אומר רב מסילת ישרים, אבל יש חושך הרבה יותר חמור. חושך של פשטוש, של ערפל, שנדמה לאדם, אוי, אתה יודע מי עומד שם? תראה בן אדם. זה בכלל לא בן אדם, זה עמוד. נדמה לו על עמוד שהוא אדם ועל אדם שהוא עמוד. הבלבול. מה המשמעות? הוא לא מודע שהוא לא יודע. הוא חושב שהוא כן יודע. והוא לא מודע עד כמה הוא מוגבל. זה מה שנקרא הסתורה שבתוך ההסתורה. יש הסתרה לעובדה שהוא מוסתר. הוא לא מודע עד כמה הוא מוסתר. זה נקרא הסתרה, אסתר, אסתיר. אני אסתיר את ההסתרה. אתה תחיה כמודרני, כפתוח, ונדמה לך שאתה הכי חכם בעולם, ושולט ויודע הכל, ואין לך מושג עד כמה אתה מצומצם. זה החושך של יוון. רוצים דוגמה לזה? בבקשה. היה לי בן בשם אוריה, נפטר לפני שנה וחצי, בן בכור. גיל 28, עבר ביופסיה כתוצאה ממה שמצאו שם בעין, אומרים לו שלושה פרופסורים בהדסה עם קרן, מכון שנקרא שרת, אונקולוגיה, ללא שום מחסום, תשמע בחורצ'יק, לפי הסטטיסטיקה שבידינו, מה שמצאו אצלך בעין שמאל זה כל כך חמור, זה הסוג הסרטני האלים ביותר, במקום המסוכן ביותר, והוא מאוד אגרסיבי, ולא מגיב לשום טיפול, אז נשאר לך כשלושה חודשים. כך בבקשה, תנו לו רצפט, כיוון שתוך כמה ימים או שבוע זה עלול להתפשט חזק, ותיפרד בצורה מסודרת מהמשפחה. כך אמרו לו. בחור צעיר, אבא לשני ילדים. הלך בסך הכל להוציא תוצאה. תשובת בחור פתח תקווהי פתוח. תודה רבה לכם על הדיאגנוזה. תודה רבה לכם על ההבחנות. תודה רבה גם כן על הרצפט שנתתם. אבל אני רוצה לבקש, אתם עוסקים בחסד, עוסקים ברפואה, שזה באמת מצווה של השבת אבדה, להשיב לאדם תפקוד של עבר. אבל לא ניתנה לכם רשות לקצוב חיים? אתם לא יצרתם את החיים ולא ניתנה לכם רשות לקצוב אותו. למרות שאתם אייפוניסטים, כל אחד עם הבית קולנוע שלו בכיס, אתם כופרים גמורים, אתם בתאונה הכי קשה שהייתה לעם ישראל בהיסטוריה, מתוך 3,320 שנה, 100 שנה של כופרים, גנבת 13 מיליון מעם ישראל מתוך 14, אתם נפלתם בהרצל, בן גוריון, כל הקבוצה הזו, ואיבדתם כל קשר לספינה ששמה יהדות, ואתם כופרים גמורים, אבל תסכימו איתי לפחות בדבר אחד. שלא אתם עשיתם אותי, לא את העיניים, לא את הרשתית, לא את הקרנית, לא את האישון, לא את הלבלב, לא אתם עשיתם, זה אתם מסכימים? מי שעשה, אני אבכה לו. מה זה עניינכם? אני אנסה לשכנע אותו, אני אנסה להתפלל אליו. מה אתם נכנסים לנושא? כמה זמן אני אחיה? תגובת שלושה אייפוניסטים או טבלטיסטים, בצורה סרקסטית כזו, צינית, נראה אותך מתמודד, אשרי המאמין. מבחן התוצאה, במקום 3 חודשים, 6 שנים. במקום 2 ילדים, 4, כשכולם אומרים לו שם, שגם אם יצא לך, שיצא לך שערות מכף היד, ילדים נוספים לא יהיו לך, בנוסף ל2 שכבר היה לך, משום שקיבלת כל כך הרבה הקרנות, וכל כך הרבה כימותרפיה, שזה פוגם בגבר בראש ובראשונה בנושא הפוריות. חבל לך על המחשבות. תשובה של בחור פתוח. תודה רבה על ההבחנות שלכם. תודה רבה על הדיאגנוזות. אבל מי שיקבע כמה נשמות אני אזכה להוריד, זה אדון כל הנשמות, ולא אתם. מבחן התוצאה, עוד 2, 1 בשם אליהו, בשם חמי, הרב אליהו ברוידה, ועוד יתומה אחת בת 4, על שם אשתו חמותי הרבנית מרים בלימה, וזה שמה. אני מקבל מכתב כשהוא נפטר מ3 פרופסורים גויים, שהוא שם הושפז בארצות הברית תקופה מסוימת במנהטן, סלום קייטרים, לא יהודים דווקא. איך אמר אורי האבא, אני לצערי מכיר מאות רופאים, יש הבדל עצום בין יהודי בלי תורה לבין גוי בלי תורה. יהודי בלי תורה לא בן אדם, חסר לו משהו בעצם ההוויה שלו. גוי בלי תורה כן בן אדם, קבל את הכסף שלו, עושה את העבודה. יהודי בלי תורה, אבא, זה עולם אחר, משום שהוא זה תורה, וכשאין לו תורה זה כמו שאין לו לב, אין לו לבלה ואין לו קיבה. 3 גויים, מספר ראשונים בעולם, כותבים מכתב תנחומים, כאילו שולחים לכבוד כך וכך, לכבוד הרב רבי שטיין, הם כותבים שטם, כמה מאוד הצטערנו לשמוע על מות בנך בחורך, מאוד היה לנו פלז'ר, סביעות רצון לטפל בו במוסדנו. בשולי הדברים רצינו להוסיף ולומר שהבחור הזה הוכיח לאנושות שמעל הרובד הסטטיסטי הטבעי ישנו רובד אלוקי, שהוא קובע בסופו של דבר כמה זמן בן אדם יחיה. משום שלפי רוב רופאי סלונג, זה 780 רופאים על 350 מיטות, זה מקום יקר ביותר ויוקרתי ביותר, על כל חולה 2 רופאים אישי, 780 רופאים, 350 אנשים חולים, 350 מיטות. לפי רוב הרופאים שטיפלו בתיק שלו ויינו בתיק שלו, הוא היה צריך לסיים את חייו לאחר 3-4 חודשים. לפי מיעוט קטן שיותר אופטימי, 1 שנה. אבל כשהוא יסחוב 6 שנים, הוא הוכיח שמעל הרובד הסטטיסטי הרפואי שבו אנחנו הכי מתמצאים בעולם, ישנו רובד אלוקי שהוא קובע בסופו של דבר. הם קוראים לרובד האלוקי באנגלית God's Area, מרחב או משטח אלוקי, שהוא קובע בסופו של יום כמה זמן בן אדם יחיה. אשרנו שזכינו לטפל באחד שגילה את זה בפעם המי יודע כמה, שלנו יש מוגבלות. רבותיי, זה החושך של יוונים ומתייוונים. זה לא שאין חוכמה, יש בחינת שש, משתמשים באקמול, משתמשים במקרר, משתמשים במיקרוגל, למה לא? יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם, יופיתו של יפת בעולי שם. במקום שבחור שיש לו אנגינה יהיה בבית 2 שבועות, אני מביא לו חוכמת יוון, מוקסיפן פורטה או רפפן או זינה, הוא יהיה רק 3 ימים. ומה יעשה בשבוע וחצי הנוספים? ילמד יותר תורה. במקום שיהודי יחכה שעה לארוחת צהריים, יוון ממציא בשבילי מיקרוגל, ואז אני במקום לחכות שעה עושה את זה בדקה וחצי. מצוין, מה עושים בשעה 58 דקות? עוד 3 דפי גמרא. מצוין, אבל יש רובד מעל השש. הרופא הזה שם בהדסה עם קרם, זה לא שהוא לא חכם, הוא יווני, הוא לא מודע שיש לו עוד חלקים שקובעים בנושא הזה. למה הוא לא מודע? שחצן, גס רוח, כך אומר הרמב"ן על אריסטו. על אריסטו ישנם שני התייחסויות שמשלימות לו את זו, של הרמב"ם והרמב"ן. הרמב"ם אומר, היי אריסטו, מבחינת השגת השכל היה קרוב לנבואה, קרוב לנבואה, כזה שכל אדיר היה לו. רמב"ן, גס רוח, כפר בכל מה שלא חש ולא הרגיש. שמעת? זה לא סותר. הוא מאוד, מה שאמר הרב זילברשטיין, תגיד לרופא הזה, הוא רופא עצום, הוא באמת חכם, אבל הוא שונא, הוא לא מסכים ולא מבין בגלל הגאוותנות שלו שיש חלקים שהוא לא מכיר, שיש חלקים שהוא לא מתייחס אליהם, כבר שהם לא נצפים ב-MRI, הם לא נצפים ב-CT. קרוב, היה אחד שהיה במלחמת לא צוק איתן בקודם שם, עופרת יצוקה, בחור שנכנס לצבא, היה מפקד בעזה, שקיבל שחרור ליום החתונה שלו, נכד של הרב שלמה קרובקה מישיבת אור ישראל, שמו שינה אבא שלו לקרוב שמו. עשה חתונה, 5 בבוקר הוא כבר היה חזרה בעזה, חזר לאחר זמן קצר, לא פצוע קשה, פצוע אנוש, עם אחד פצוע בינוני, תפילות, תפילות וקבלות, חזר לתפקיד, והשני עדיין פצוע, הרופאים לא יודעים. תגיד לי, הוא מבין שישנם עוד רובדים חוץ מהרובד הטבעי שהוא רואה על הצילום? זה החושך של יוון. הוא לא מכיר במוגבלות שלו, הוא לא מודע שהוא מוגבל. הוא חושב מה שהוא רואה בצילומים, מה שהוא רואה במדע, זה מה שיש, ולא מבין שיש תפילה, יש מעשים. שני ילדים של משפחת גרוס שהיו לא בשערי מוות עם האסון של ההדברה בירושלים, ששתי בנות מתו שם, ושני ילדים הגיעו במצב אנוש לשניידר, ואחד כתוצאה מהריפוי שלהם, רופא אחד שם חזר בתשובה שלמה. רבותיי, הם חיים בחושך, חושך הרבה יותר גרוע מחושך רגיל, חושך של טשטוש, של שחצנות. מה שהוא מכיר יש, העולם הזה זהו, יפה, נשים, חכם. אדוני, יש עוד רובדים בעולם, תורה, מצוות, 8 אותיות נשמה, חשמונאים, שם השם, השמן, זה הנס של חנוכה, השמן, אותיות 8, השמן, אותיות נשמה, השמן, אותיות משנה. ומה מיוחד בשמן? שמן לא מתערבב עם שום משקי אחר, יש 7 משקים על פי הלכה, וסימנם ראשי תיבות יד, שחת, דם. יד, יין, דבש, שחת, שמן, חלב וטל, דם זה דם ומים, זה מה שיש, 7 משקים: יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם, מים. כולם מלבד שמן מתערבבים בכל מים, בכל משקה אחר. שים יין במים, מתערבב, שים טל במים, מתערבב, חלב במים, מתערבב, דבש במים, נהיה דליל, מתערבב, חוץ משמן. התורה נמשלה לשמן, והיוונים והחשבונאים קיבלו את הסוד של שמן. זה שמם, חטא זה שמונה בגימטריה, וזה שמם, חשמונאים. אין כמו שמן, לא מתערבבים, לא מכניסים סלולה הביתה, לא מגזינים, נשותיהם לא נראות כמו צרפתיות, הן לא צובעות ולא לוקחות שום גורם של זר, טפלון, לא נדבק בו כלום, הוא נשאר כמו האימהות והגברים היהודיים 3,300 שנה. זה סוד ההישרדות שלנו. אנחנו יודעים, ודאי לא מתנזרים מעולם הגשם, רותמים אותו למטרה שלנו, אנחנו משתמשים בחשמל הזה כדי לקיים שיעור תורה. זה נקרא יופיופיתו של יפת באורלי שם. אנחנו אנשי שם, לוקחים אור, לוקחים מזגן, יפה, למה לא? במקום להזיע, יותר נעים, אז אפשר יותר לעשות חסד, יותר ללמוד תורה. במקום לא לנצל את הלילה, לוקחים אור ומנצלים עוד שעות בלילה, למה לא? אבל יש מטרה אחרת, יש עובדים שאתה לא מכיר. זה מה שאומר הרמב"ן על אריסטו, גס רוח, שחצן. אדוני, מה אתה קובע כמה זמן הוא יחיה? מי אתה? אתה יודע שיש עובדים אחרים בעולם? לא, את זה הוא לא למד באוניברסיטה, הוא יווני. רק מה שניתן לראות באמצעות צילום. זה המאבק בין אור לחושך. לכן המתייוונים ואנשי המדע נקראים חשוכים במובן השני, שהוא גרוע מהמובן הראשון. האי ההבנה ואי ההכרה במוגבלות של השכל האנושי. ענב זה אדם שמבין, אני לא רואה הכל. הרמב"ם מגדיר, מה נקרא חכם? תכלית החוכמה, לידע שאינו יודע. איזה הוא חכם? זה שיש לו הרבה ידע? לא. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם? הוא מבין שהוא חסר ויש לו תמיד מה להשלים ומה ללמוד מאחרים. זה החוכמה, הבקשה של החוכמה, ההבנה שאני תמיד יכול עוד יותר ועוד יותר, ואני לא יודע הכל. זה החוכמה. טוב, בכל אופן, אז הנקודה המרכזית שצריך פה להדגיש, כי אני רוצה לנעול את הדברים בנקודה מאוד חשובה. אז אם כן, מה היו הגזרות של היוונים? מה? כל מה שמייחד את המציאות היהודית. שוב, בפורים, אם היה בא אחד ואומר לאמן, אני נהיה פרסי, נהיה אוניברסיטאי, נהיה מודרני, לא היה עוזר לו. שלחו את המתבוללים והמודרנים הכי קשים ראשונים לטרבלינקה. שם זה סוג אחר, לבטל את הגניוס היהודי. אבל בחנוכה זה הרבה יותר מסוכן, משום שגדול המחטיא יותר מן האורגו. וזה מה שיעקב ביקש, הצילני נא מיד אחי, לפני עשיו. עשיו זה נאצים, זה מה שעשו לאח שלי ולסבים שלי. חיסלו את הסבא וסבתא מצד אבא, חיים יהודה צבי ואשתו עניה רייזל. חיסלו את סבא וסבתא מצד אמא, מנחם צבי ואשתו פייגל. חיסלו את המכונית שלהם, את החלק החיצוני. חיסלו לבלבים, קיבות, ריאות. בסדר, הרוח תשוב לאלוקים אשר נתנה. פה עם המודרנים מחסלים נשמות לנצח, שורפים נשמות. הוא מחזיק אייפון, הוא באמצעות כניסה לכל בקום שמה, הוא רואה בלי סוף דברים מזעזעים של הוללות, פריצות, כפירה, צחוקים, חומרנות. הוא שוקע ומתמא את נפשו. גדול המחטיא יותר מן האורגו. אתה יכול לראות את התוצאות של זה בכביש, חזוניש, רבי עקיבא, אזורים שונים, קצר, צמוד, פאה שנראית הכי יפה פי מיליון מהסערות שלה לפני החתונה. ממילא היא מגרה פלי סוף, מכשילה אנשים, נראית יפה. שבת ראיתי דבר שנורא ריגש אותי. דינה, זה המקור של חנוכה בתורה. מעטים שמעון ולוי ניצחו את כל שכם, זה כנגד כל מלכות יוון. סבא של החשמונאים זה לוי. לוי, שמעון ולוי נלחמו. אין לך יותר חלשים שמנצחים רבים מאשר שני ילדי בר מצווה שניצחו את כל שכם. אין לך יותר מעטים כנגד רבים יותר משני ילדי בר מצווה. אין לך יותר התייבנות מאשר והתחתנו בנותינו עמכם ובנותיכם ניקח לנו לנשים. היום מדברים עם העולם החילוני ואומרים לו אסור להתחתן עם שוויצרית או אוסטרית. גזען, אתה גזען, שמעת? כבר אין דבר כזה של נישואי תערובת, למה לא? מי שמדבר נגד נישואי תערובת הוא גזעני. אין לך מושג לאן נפלו הדברים האלה. קשים מאוד, מאוד, מאוד קשים. הנושא הזה של ההבנה של המציאות הזו ששמה היא בדלות. אז כתוב שמה שכל היסודות של חנוכה נמצאים שמה. אחרי שניצחו, יעקב מציב בצבא, כמו שפינו את היכליך, תראו את מקדשך, יוצק שמן, זה השמן שהיה אצל יעקב, מקלי עברתי את הירדן הזה, זה אותו שמן שהגיע לחשמונאים, אומר השח על התורה, ועוד. למה שכם רצה את דינה? מה הוא רצה ממנה? כתוב בדברי הספורנו שני דברים. אחד, הייתה מאוד יפה. שתיים, משפחה חשובה. אז הוא רצה. שואל הרמב"ן, למה לא כתוב על דינה שהייתה יפה? על רחל כן כתוב שהייתה יפת תואר ויפת מראה, כל האימהות. על רבקה כתוב והנערה יפת מראה מאוד. על שרה כתוב שאומר לאברהם אבינו מחמאה לאשתו, כמה את יפה, כמה את יפה, אתה ידעתי כי אישה יפת מראה. למה המורה כתב את זה בתורה? בשמה זה רלוונטי היום, משום שזה חשוב. התורה היא רק לקח שבעל יחמיא לאשתו, והנושא הזה חשוב. אתה ידעתי כי אישה יפת מראה. אז למה לא כתבו את זה אצל דינה? שואל הרמב"ן תשובה, משום שהיופי אצל דינה הביא לנפילה מזעזעת. דווקא היופי הרס אותה. יופי שמשתמשים בו לא לכתובת הנכונה? שרה זה בשביל אברהם, רבקה זה בשביל יצחק, רחל זה בשביל יעקב, זה כסי הקדושה. אבל כשהיא לוקחת את היופי לצאת בבנות הארץ ותצא דינה, הייתה פה איזו יציאה מהבית, ולקראת שהיא יצאה היא ישבה מול הראי ושמה מיליון דברים כדי לראות יותר מושכת. הנה, זה שיא התומעה. היא מגרה אנשים, תראה לאן זה הביאה, לאן זה גרם, לאן זה הגיע. זה יוון. יפת, השכלה, גוף. זה לפתה צעירים. זה הסיבה של המתייפת. זה נורא מרשים. היא רואה את חברתה בחתונה. האם נראית טוב? אוי, אני עמומה, את מהממת, זה משהו הזוי, אני מתעלפת, אני מתמוטטת. זאת מתייוונת. היא מתפעלת מפרצוף חיצוני, שמרחו שם כמה צבעים, ומרתו כמה נוצות, כל מיני שערות למיניהן, והנה, תגידי, היא גם מתפעלת כשהיא רואה איך שהיא בולמת כעס? האם היא מתפעלת מאיך שהיא מפרגנת, איך היא עומדת בזמני לחץ, וחמותה חופרת לה במיליון דברים והיא שותקת? האם מזה היא מתפעלת ועמומה ומתעלפת? לא. היא מתעלפת ממה שהיא רואה מבחוץ. זאת כבר התייבנה. היא מסתכלת בקנקן ולא במה שיש בו. היא כבר מתפתה מתרבות של שואו חילוני, מקמפיינים, מתמונות, ממסכים, הרבה יותר מצטלם טוב. תראה לאן זה מגיע. ראיתי מחקר על הנשיאים בארצות הברית. אני הייתי עמום מזה. אי אפשר לדמיין איך העולם נפל לזרועות יוון. יש שם הכלל, אדם רוצה להיות נשיא ארצות הברית, יודע מה התנאי הראשון? תנאי ראשון, להיות יפהפה, ובעיקר לא עם קרחת. מי שיש לו קרחת ונשירה, חבל על הזמן שינסה להשקיע את העשרות מיליוני דולרים בקמפיין שלו. רק אם יש לו שערות אבות וצפופות מאוד מקדימה, וזה יהיה מצטלם טוב בטלוויזיה, יש לו סיכוי להיות המנהיג כביכול של העולם החופשי. בדקו את נשיאי ארצות הברית בעידן התמונות. רק מי שיש לו בלורית יפה, שחורה או קצת בוגרת, כמו נגיד ג'ורג' בוש, קרטר, קלינטון, זה תנאי. תראה על מה, מה זה רלוונטי, איך הוא נראה? בעם היהודי זה משנה איך נראה אבא בסלי, שוקל 40 קילו. איך נראה חפץ חיים, כובע 1.55 מטר. איך, מה זה רלוונטי להנהגה? עולם מתייוון, תבין את זה. זה פסע גם לציבור שלנו. מתפעלים מצורות חיצוניות, זה שקר. זה לא אומר שיש עניין, נגיד כתוב בגמרא, שתלמיד חכם חייב שלא יהיה לו רבב על בגדו. למה? הוא משווק יהדות. המציאות שלו זה ויטרינה של סיני. אז צריך שלא יהיו קטנים. הרב אלישיב היה אומר לרבני, נקו את הכובע, חבר'ה, נקו את המעיל, תפסיקו ללכת עם קטמים, אתם מבזים את המעמד שלכם, אתם מייצגים את הר סיני, אז תייצגו אותו בצורה מכובדת, בסדר, הוא מטריע על זה, חבר'ה, קחו את הכובעים ותברישו אותם, תנקו מקטמים של שמן, זה באמת חילול השם. תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיטה. למה? הוא מחלל שם שמיים. הוא מציג בצורה מבוזה את הויטרינה של הקדוש ברוך הוא. ודאי שצריך להיראות מכובד. אבל מכאן ועד להערצה, וזה מה שקובע, זה תרבות יוון. לכן, זה גרם להמון מתייוונים. רוב הציבור התייוון באותו זמן, וחשמונאים נשארו ממש מעטים, אבל הם הצליחו לשרוד ולגרום להישרדות היהדות. אחד הפרטים, ובזה נסיים, כולנו יודעים שהמצווה המרכזית בחנוכה והיחידה כמעט היא בעצם הדלקת נרות, ואת זה מבצעים בדלת. מצוותה להניח בעיקרון על פתח ביתו מבחוץ. אין מצווה כזו ביהדות שעושים אותה בדלת, למרות שיש מצווה לפרסם את הנס בחן בפורים, אבל לא קוראים את המגילה בדלתות, קוראים בבית. אכילת מצה, לפרסם את נס מצרים, לא אוכלים את המצה בדלת, בשפוך המצחה פותחים לכמה דקות. מה העניין הזה שאת המצווה הזו הולכים לדלת דווקא? תשובה, אומר הרמב״ם באיגרת תימן, שהוא מחזק שם את התימנים, אומר להם, תעמדו בניסיונות. עברנו ניסיונות כבדים, ואחד מהגזרות גזרו על נשים בעיקר. זה מעניין, הם תפסו את הנשים, ידעו שאישה חזקה זה בסיס לילדים. הם ביטלו טהרת משפחה, לא נתנו להם, כפי שאמרנו, את כל הקלות היהודיות הם תימאו. והישועה התחילה מבת מתתיהו שהתפרצה, ואז עשו, לא לפרט פה. הם נגעו בעיקר בנושאים שנוגעים לקדושה, לטהרה, לדברים האלה. אחד הפרטים היה שאומר להם הרמב״ם, תראה איזה ניסיון היה בזמן יוון, לא נתנו לסגור דלת. הייתה גזרה יוונית, מי שיעיז למעול כל דלת בבית יומת. מה יש? מה אדם יש לזה קשה מאוד? הוא אומר, תראה, אדם עוד נכנס לאיזה חדר צנוע, רוצה לסגור את הדלת, יש לו דברים אישיים לעשות. לא, למה? כדי שתצפיתנים יוונים יוכלו לתצפת ולראות, אולי מישהו לומד שם תורה, אולי מישהו שומר שם שבת, אולי מישהו עושה ברית מילה בסלון. אז הם רצו לתפוס אותם. זה בחלק הגלוי הפשוט. עומק הכוונה בעניין היווני הזה, אתם לא תנהלו רשות יחיד חצוצה, הרחוב ייכנס הביתה. אתם לא רשות, היסוד של יהודי זה לבד, עם לבדד. לא, עיתונים, סלולר, כבלים, לוויינים, מודה, מגזינים, אתם לא לבד, הרחוב ייכנס לכם הביתה. כמענק לאחר שניצחנו את אותה תרבות יוונית, מה התשובה? אני נכנס, פותח את הדלת ושם שם שומרים, פצצות אני שם. בצד ימין מזוזה, בצד שמאל נר חנוכה, ובאמצע אומרים חז"ל טלית מצויצת. מזוזה זה תורה שבכתב, שתי פרשיות, שמע קבלת עול מלכות שמיים, והיה עם שמוע קבלת עול מצוות. צד שמאל תורה שבעל פה, נר חנוכה, ובאמצע כל תרי"ג המצוות, ציצית זה בגימטריה תרי"ג, עם שמונה חוטים וחמישה קשרים. אתם רוצים לנגוע לי בילדות שלי? אתם רוצים לחדור לי הביתה? פצצות אני אשים בדלת, אתם לא תחדרו לי הביתה. אני אשמור על הבית שלי. היום בית שלא מכניס שום כלי תקשורת, שם פתק, כאן שומרים על איכות חיים. פה לא מכניסים פרוצים ורוצחים הביתה, באמצעות גלי אתר או באמצעות כל מיני סלולר או כבלים. זה בית מוגן. לא חודרים ממנהרות תת-קרקעיות כל מיני חבר'ה מפריז וקופצים לי לתוך החדר. אני שומר על הנשמות של הילדים שלי. הביטוי לזה, תורה שבכתב, מזוזה, תורה שבעל פה, נר חנוכה מולו, וציצית באמצע. זה הרעיון שמאחורי העניין של הדלת, מעבר לנושא של הפרסום. לכן חנוכה זה עולם אחר, סגנון אחר, וזאת הגלות. לא לקחו אנשים ושמו אותם ביוון או באתונה, לקחו את ארץ ישראל והשאירו אותם כאילו ללא ארץ. זה נקראת ארץ אויב, ארץ של תיאטראות וקרקסאות. הבימה, הקאמרי, תיאטרון חיפה, החן הירושלמי, תרבות ירושלים, על חומות ירושלים, פריצות שלו הייתה מאז בריאת העולם. איך שבכה הרב אביגדור נבנצל, הצדיק הרב של העיר העתיקה, מתי עשיר דבר כזה? זה נקרא דגל ישראל, שנראה כמו תלית עם פסים כחולים. לקחו את החומות של ירושלים והקרינו שם את המאות שבאומות העולם. איזה תמונות. זה הגלות הכי קשה, הגלות הכי מסוכנת, כיוון שזה לא תאי גזים, כיוון שזה לא תאי גזים. זה מושך, זה נחמד, זה יפה, זה מרשים, זה נותן שואו. זאת הסכנה הכי גדולה. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להתחזק ולהבין את הבעיה. ככל שנבין יותר את הבעיה, נסגור טוב יותר את הדלת, נשמור על הילדים ועל עצמנו. וגם אם אנחנו נאלצים לצאת ולהיות באיזשהו מגע עם אנשים שכבר נגועים במתייבנות הזאת, עצם הידיעה על גודל הסכנה תגרום לנו הגנה מסוימת. משום שישנו כלל ברזל, אוהבי השם שנאו רע, אז שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם. כשאני פולט, 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 אני לא קולט. כשעושים הגלת כלים בפסח, יש שם איזשהו חבית ענקית, מבאר גז חזק למטה, מבעבע את המים, ואז מביאים כלי ועוד כלי ועוד כלי, ומגילים כלים. רבותיי, הפליטה שיש בדופן של הקליטה שנקלט בדופן של הכלי, איזשהו בליעה של איסור, נפלטת החוצה. רק רגע, אולי זה בולע איזשהו חומר אסור שנכנס מהסירים הקודמים? הרי אותם מים הכשירו עוד כלים, מה שנפלט נמצא בתוך הסיר. אולי עכשיו זה ייקלט פנימה בדפנות של הסירים החדשים? לא. ישנו כלל בהלכה, דבר שפולט לא קולט. כשדבר כל הזמן פולט, 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 זה מוציא החוצה, הוא לא קולט דברים חדשים. יש גם כזה כלל עם בן אדם, לפעמים מדברים עם מישהו, וכמה שמדברים, רואים שהוא לא קולט. מה מתברר? הילד הזה מצביע, וכל הזמן חושב מה להגיד למורה. כיוון שהוא כל הזמן חושב מה להגיד, הוא לא מכניס שום דבר. לא, לא, אני לא הבנתי כלום, אני רוצה להגיד, תן לי להגיד. אדוני, מתברר שכשיש לו משהו על קצה הלשון, והוא רוצה להצביע ולומר את זה לכולם, או נגיד אחד רוצה להכין איזה שיעור, אז הוא עומד לדרוש בקרב איזה כמה דרשנים. שאלו את זה, תגיד לי, מה אמר זה שלפניך? לא, לא שמתי לב, אז מה עשית? הוא כל הזמן חשב מה הוא הולך להגיד. אז הוא לא הקשיב לכלום. דבר שאדם רוצה להוציא, הוא לא בולע. כשאדם מדבר במשפחה, בקהלים, נגד מודרנה, נגד מתייבנים, נגד צלולר, נגד, הוא לא יקלוט את זה. זה נקרא סטינאורה. אוהבי השם, אתה אוהב את השם, אתה צריך לסלול לא את האנשים, את הרע. אז אתה שמור, שומר נחשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. אז אתה ניצול מהזרועות של הרשע. לכן זה חשוב להבין את התובנות של חנוכה. ככל שנבין זאת יותר, נבין כמה מסוכן להתייפייף ברחובות. כמה מסוכן להתגנדר בחוץ, ברחוב, במקום עבודה. אל תהי בינה. בינה הייתה יפה בחוץ, תראה מה שזה הביא. לא רוצים להזכיר את זה בכלל. תהי כמו שרה, רבקה, רחל ולאה. אלה היו יפות בבית. תראה מה שהם הוציאו, את עם ישראל כולו. לכן, אין ספק שזה מה שצריך לקחת איתנו מפה, מחנוכה. ועצם ההתבוננות בדבר מכשירה את לבותינו לקלוט את האורות הסגוליים שיש בימים האלה. שנה אחרת, כבאום ועשאום, יש אורות מיוחדים. ולהבין שאנחנו חייבים, בפרט בניסיון האחרון, שהוא קשור מאוד ליוון, לחזק את עצמנו, ובכוח המתחזקות האלה בעיקר, שזה נשים צדקניות, הן סיבת הגאולה. אנשים במצרים לא התמדרנו ונתפתו מתרבות מצרים, ולכן הייתה הגאולה. הם היו מסוגלות להקים את העם היהודי, משום שבסיסו בנוי על היבדלות. לא שינו את שמם, לא שינו את לבושם. אתה מגיע לבית ספר שאיננו חרדי, אתה מחפש ילדים שקוראים להם אברהם, יצחק ויעקב, אתה לא מוצא. אתה מגיע לבית ספר לבנות שאיננו באמת בית יעקב אמיתי, אתה מחפש איפה שרה, רבקה, רחל ולאה, לא מוצא. ים, סגי, קטיושה, נוף, מה זה? איך אומר לנו הרב קניאבסקי? אין להם שמות בכלל, אין להם מזל, זה דבר מאוד קריטי. אין שם. שינו את שמם. והיא מחפשת, כשהיא כבר הולכת ללד, אוי, איך נקרא לשם יפה, שיצלצל יפה במקולת. מה זה עניין של, של יופי במקולת? זה המזל של הילד שלך. מה זה סתם שמות באלמה? שוב מתייבנים. זה שם זה? ים, בואי הביתה, ים. מה זה? תשובה, הוא התייבן לגמרי. אנחנו רוצים לשמור על הבסיס היהודי. אנחנו היהודים. ואנחנו ישראל עמו. ומתפללים על אחינו, ושאנחנו גם נחזור בתשובה. ונתחזק. ונחזור למציאות היהודית האמיתית. וזה מה שמבקשים כל שנה. וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. הרשעה היא לא דבר ממשי. רואים עוצמה של אוניברסיטאות, הכל, הכל חלום, הכל עשן. כשהבורא מתגלה, הכל נמס לגמרי, כלא יהיו. זה נקרא כעשן. נראה לך שיש אוניברסיטה עברית, יש ממשלה, יש כל מיני קמפוסים, הכל שקר. עשן שנראה לך מציאות. כשהבורא יופיע במלוא יפעתו, אור חדש, כל הרשעה כעשן תכלה. לא היה כלום, לא שהיה והתבטל. הכל היה אחיזת עיניים. זה לא אמת. זה מה שאנחנו מקווים בכוח החיזוק שלנו. וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך. בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קודשך. נראה זאת בקרוב במידת הרחמים. אמן ואמן. חודש טוב, חנוכה שמח.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.